שלום, וברוכים הבאים ל-Hard Reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
אני שי אוליבר, מהנדס DFT במקצועי וגיימר מושבע.
שי, אתה לא מבין מה קרה לי היום בבית.
מה קרה לך היום אחי?
אשתי אמרה שתקף אותה ג'וק ענק, והיא שמה עליו דלי.
ומה אתה עשית בכל הסיפור הזה?
אחרי שחילצתי את הג'וק ושחררתי אותו, בדרכי שלום כמובן, הבנתי על מה יהיה הפרק היום.
חרקים?
לא חרקים. בגים. בגים של חומרה. לפני שנתחיל עם הפרק, אנחנו רוצים להודות לאודי רוזנבלט, על המחקר והעזרה בכתיבת הפרק.
אז... אם לא יודעתם, בג בעברית, תקנית, נקרא תקל, מלשון תקלה. בג חומרה, אם כן, הוא כשל טכני בחומרה, הגורם לה להתנהג בצורה שאינה תוכננה. ציינו בפורשות בג חומרה כדי להבדיל מבג תוכנה, שבו הכשל הוא בקוד התוכנה, אבל מכאן ואילך נציין פשוט בג.
אז מה המקור לשם? זה מן הסתם מחרקים, לא?
מחכה לך הפתעה בעניין הזה. הסיפור הנפוץ והידוע באמת מדבר על חרקים. מקור השם נקשר בגרייס הופר, שהייתה מדענית מחשב אמריקאית ואדמירל משנה, הדרגה המקבילה לתת אלוף, בצבא האמריקאי. בעת שעבדה במחלקת המחשוב בהרווארד על מחשב מרק 2, היא טבעה את המונח לדבג, כתהליך ניפוי שגיאות, אחרי שמפעילים שעקבו אחרי תקלה מצאו אש, שנלכד באחד הממסרים והשתמשו במושג בג. הופר הייתה מוערכת מאוד וזכתה בפרסים רבים על עבודתה. החלק שיכול לעניין אותנו הוא שקראו על שמה ספינת מלחמה אמריקאית, מחשב על וארכיטקטורה של מעבדים גרפיים. הסיפור הזה קרה במציאות, אך המונח נטבע עוד הרבה לפני כן. לאותו סיפור יש הרחבה פחות מוכרת. המפעיל שמצא את הבאג היה מודע למונח ההנדסי המקורי ומשועשה, שמר את החרק עם ההערה First actual case of bug being found. כלומר הם השתעשו בכפל הלשון של המונח bug. וזה לא מקור המונח.
אז מה המקור באמת?
המונח התחיל להופיע באזור 1870 על ידי מהנדסי מכונות, תופתעו לגלות, שרצו לתאר כשלים מכניים. תומאס אדיסון כתב במכתב ב-1878. הדבר חוזר בכל המצאותיי. הצעד הראשון הוא אינטואיציה, אחרי הפרץ עשייה, ואז צצים קשיים. הדבר כושל ואז הבאגים, כפי שנהוג לקרוא לפגמים וקשיים קטנים אלו, זוקפים את ראשם וחודשים של התבוננות מאומצת, מחקר ועבודה נדרשים לפני שההצלחה או כישלון מסחריים הופכים למציאות. המונח נגזר מהמילה בגה, או שפה של ג'י-אי בסוף המילה בג, שהיא מילה באנגלית תיכונה המתארת יצור דמיוני הטורף ילדים. המילה המקורית התגלגלה לאנגלית של ימינו כבגבר, שמתאר יצור אגדי שהוא סוג של הובגובלין, והיא מתארת גם אובייקטים של מקורות פחד ואימה.
על בגים אפשר לדבר בלי סוף. החל מפירוט פרטני של בגים נפוצים, וחלה באיך מוצאים אותם, ואיך מנסים להימנע מהם.
אני בטוח שגם אחרי שנסיים פה, נמצא עוד כמה.
אלו לא בגים, הם פיצ'רים. בפרק זה אנחנו נתחיל ונתמקד בסוגי באגים. עבור כל סוג ניתן דוגמאות לבאגים נפוצים, וקצת נדבר על דרכים למצוא אותם לפני שהמוצר כבר שוחרר לשוק.
ניתן לסווג את הבאגים בשלל סיווגים. אנחנו סיווגנו את הבאגים לפי השלב בפיתוח בו הם נוצרים. בקצרה, שלב התכנון והארכיטקטורה, השלב הלוגי, הדיזיין, השלב הפיזי, הבקאנד, הייצור, ועוד סוג אחד מיוחד שאינו באף אחד מהחלקים, אבל נשמור לו משהו לסוף. שנצלו לעומק?
יאללה. בשלב הראשון מתכננים את המקרו-ארכיטקטורה של הצ'יפ. כלומר, מוגדרים בלוקים גדולים. הם לפעמים יקראו יוניטס, והפונקציונליות שהם יצטרכו לתמוך. בוחרים סט מתחים ותדרים, בהם יעבוד הצ'יפ ועוד דברים. למרות שבשלב הזה הכל נעשה בהיי לבל, לפעמים משתרבבים בו באגים שיהיו מאוד כואבים בהמשך. הסיבה לכך היא ששינוי בארכיטקטורה יכול להשפיע על הרבה צוותי פיתוח בבת אחת.
יש לך אולי דוגמה לבאג הזה?
כמובן. הנה כמה דוגמאות שכיחות. מקרי קצה שלא נלקחו בחשבון, שימוש בארכיטקטורה מפרויקט קודם, מבלי לדעת שהיא מכילה הנחות סמויות שלא מתקיימות בפרויקט החדש, התבססות על סימולציות לא נכונות, ועוד. חשוב לציין שיש עוד בעיות שיכולות להיווצר בשלב הזה, אך הן אינן בגים לפי ההגדרה היבשה, אלא בעיות רגילות. דוגמה קלאסית היא תכנון ארכיטקטורה שאינה סקיילבילית.
מילה סקיילבילית היא המילה ההייטקיסטית לניתנת להרחבה.
תודה שי. או שאינה תומכת בתקן נוכחי, והצטרכו לעשות הרבה שינויים כדי לתמוך בתקן הבא.
בבקשה יובל, אז איך מתמודדים עם בעיות כאלה?
רוב השיטות לגלות את הבאגים מתמזגות עם השלב הלוגי, שהוא בעצם מימוש הארכיטקטורה, ולכן נרחיב עליהן שם. נזכיר כאן דרך אחת, שהיא אמנם לא נתפסת כדרך קלאסית לניפוי באגים, אך היא כן משרתת מטרה זו בעקיפין. הרצאות High-Level Review עם מפתחים מובילים בצוותי פיתוח. זה המקום בו המפתחים שקרובים לדיזיין עצמו מעלים את השאלות והחששות משינויי ארכיטקטורה.
השלב הלוגי הוא השלב הבא, ובו מממשים את דרישות הארכיטקטורה. הוא כולל את תכנון המיקרו-ארכיטקטורה של כל בלוק, כתיבת הבלוקים עצמם, ואינטגרציה של כל הבלוקים תחת טופ-לבל משותף. בגים במימוש הלוגי חולקים מכנה משותף עם בגי התוכנה, רק עם תוספת מיוחדת של חומרה. בדברים הדומים לעולם התוכנה, ניתן למנות את הטעויות הבסיסיות שכל מי שאי פעם כתב קוד מכיר. טעות לוגית בקוד, שקיעת כתיב, typos, ביטוי לא נכון כזה או אחר, או ביטוי שלא תופס את כל המקרים וכו'. על בעיות אלו נוספות בעיות ייחודיות לחומרה. נתאר כמה על קצה המזלג. תחילה ישנן בעיות של בקרת קצב לא טובה. לדוגמה, באפרים או חוצצים שאינם מספיק גדולים, דבר יכול לקרום ל-overrun או push when full, כלומר, הניסיון להוסיף מידע כשאין לאן, או חברו הקרוב וההופכי, underrun או pop when empty, שמדבר כמובן על הניסיון להוציא מידע שהוא בכלל לא קיים. הבאג הזה גם נקרא buffer overflow, ולמרבה האירוניה, האתר שמכיל את רוב הפתרונות של התעשייה לבאגים נקרא stack overflow. דוגמה נוספת היא כשאין back pressure, כלומר, אין איתות חזרה למקור ששופך את העובדה שהמערכת עמוסה ולא יכולה לקבל עוד מידע, אז כדאי שהוא יוריד את הקצב שילך פה מידע לאיבוד. עוד אפשרות היא עבודה בגרנולריות או רזולוציה לא מתאימה. לדוגמה, להוציא מידע בזוגות של ביטים בלבד כאשר ישנה אפשרות להסט או הזזה של ביט יחיד, דבר הגורם למידע שיוצא מהבאפר להיות לא מיושר.
ישנן בעיות נוספות שנובעות ממימד הזמן שיש בחומרה. Race condition הוא מצב שבו כמה ישויות מנסות לגשת לאותו משאב בו זמנית, והוא מסוגל לטפל רק באחד כל פעם, כך שהן דורסות אחת את השנייה, או שנוצרת בעיית קוהרנטיות, למשל קריאה מכתובת בזיכרון, קידום באחד וכתיבה חזרה לזיכרון. אם שתי ישויות מנסות לעשות את זה בו זמנית, הערך הסופי בזיכרון יכול להיות בטווח ערכים ולא בערך דטרמיניסטי קבוע. קיימת גם הבעיה של שימוש מעורב באותות דגומים ולא דגומים, או שלא דגומים באותה השעיה.
בעיית זמן תרתי משמע היא clock או reset domain crossing. כאשר יש לנו כמה אזורים בדיזיין שעובדים בשעונים שונים או ריסטים שונים, נדרש טיפול מיוחד באותות שעוברים מאזור זמן אחד לאחר, דרך סינכרונייזרים. הסיבה לכך היא כי אנחנו עובדים עם מעגלים סינכרונים, ועוד שעון אחד הוא אסינכרוני לשעון האחר ברוב המקרים, נושא רחב שיוקדש לו פרק נפרד.
בעיה אחרונה שקשורה לנושא הזמן ואני רוצה לדבר עליה, היא שימוש באותם אותות בקרה בכל השלבים בבלוק מרובה שלבים, בין אם בבלוק מצונרר, מלשון צינור, כלומר פייפ, ובין אם בבלוק שהוא רב מחזורי, מולטיסייקל, בלי התייחסות לאיזה שלב אנחנו בחישוב. הרבה בעיות זמן.
ככה זה, שעובדים בחומרה ויש המון חשיבות לטיימינג.
בעיה נוספת היא טיפול לא נכון בבעיות אריתמטיות הנגרמות מגודל סופי של רגיסטר, בין אם זה אוברפלו ובין אם זה בעיות של עיגול ספרות, ראונדינג. בדומה לבעיה של הפנטיום הראשון שדיברנו עליה בפרק של הפורמל.
אם לא שמעתם, יש לכם פה רפרנס והזדמנות ללכת להאזין.
פרק 9.
ישנן גם בעיות משאבים כגון בעיות קוהרנטיות בקש, בעבודה מרובת ליבות, דדלוק.
דדלוק הוא מצב בו כמה ישויות מחכות כל אחת למשאב שהשתחרר מישות אחרת בתלות הדדית.
בין היתר גם משחק מחשב משנות ה-90, אבל זה רק אני. ארביטרציה לא טובה שיכולה לגרום להרעבה, וגם קידוד כתובות לא מעודכנות. ואז המידע שנשלח לא מגיע ליעדו.
בעיות של טיפול לא נכון בשגיאות שעולות מבלוקים פנימיים, למשל זיכרון שמעלה שגיאת CRC, או אי חלחול הבעיה כלפי חוץ, קיימות גם הן. מקרה נפוץ הוא שהבעיה קורית כאשר מחליפים רק את הבלוק הפנימי, למשל זיכרון, בפרויקט חדש, ושוכחים לעדכן את בלוק המעטפת שלו.
חיבוריות לא נכונה היא גם בעיה מאוד נפוצה. היא האחרונה שנדבר עליה כרגע. ישנן טעויות באינדקסים, ריפוד באפסים במקומות לא נכונים, חיבור בס רחב לבס צר וההפך, וגם טיפול לא נכון במעבר מידע בין בלוקים העובדים ברוחבי בס שונים.
דיברנו הרבה, אז איך מוצאים את הבאגים האלה?
זוכר שדיברת בפרק הראשון על תפקידים שונים בייצור הצ'יפ? אז כאן נכנסים לפעולה הרבה מהתותחים הכבדים. נחלק את הבדיקות לפרי-סיליקון ופוסט-סיליקון.
בפרי-סיליקון, כלומר לפני הייצור, יש כלים המיועדים לדיזיינר ויש כאלה המיועדים למהנדס הוריפיקציה. הדיזיינר מבצע בדיקות רזות וסטטיות של הקוד, בשונה מסימולציות התנהגות שמריץ מהנדס הוריפיקציה. הבדיקות הסטטיות יכולות להתבצע בסמוך לכתיבת קוד ה-RTL, שכן הן דורשות רק קומפילציה ואלבורציה של הדיזיין, ואולי כמה קבצי קונפיגורציה קטנים. וזאת בניגוד לסביבת וריפיקציה, המכילה גנרציה של קלטים, רפרנס מודל לחישוב הפלט הרצוי והשוואה במוצא. בנוסף לכל השאר.
ישנם כלי לינט למיניהם שבודקים תקינות ועמידה בסטנדרטים מסוימים. כלי הלינט עושים ניתוח של הקוד בלי להבין את הלוגיקה שלו, מהן בדיקת תחביר וקונבנציית כתיבה. הם ימצאו בעיות שדיברנו עליהם קודם, כגון השמת בס רחב לבס צר, ביטים בסיגנל שלא בשימוש, פוטנציאל לאוברפלו, פלופים שמחוברים לקבוע הן עם בשעון והן עם בריסט, לצ'ים בדיזיין, משהו שבדרך כלל לא עובדים איתו, ריסטים שחסרים בפלופים, ועוד. בדיקות נוספות יכולות לעשות על ידי הדיזיינרים בכלים יהודיים לבדיקות של קלוק או ריסט דומיין קרוסינג, שדיברנו עליהם גם קודם. כלי כזה לדוגמה הוא ספייגלס של סינופסיס.
מהנדס הוריפיקציה לעומתו ישתמש בכלים מורכבים עם יכולות רחבות יותר. כדי לוודא את הנכונות הלוגית של כל בלוק ובלוק, ישנן שתי מתודות עיקריות שעליהן דיברנו גם בהרחבה בפרקים 8 ו-9. להזכירכם, Dynamic Verification היא השיטה הקלאסית והנפוצה יותר, אשר משתמשת בכוח של הרנדום, בכוח של סטטיסטיקה, ומריצה מקרים מורכבים מאוד. Formal Verification, אשר כפי שהסברנו, היא גישה מתמטית יותר לווריפיקציה, בה מהנדס הפורמל יכול להוכיח את נכונות הלוגיקה או למצוא את הבאג בצורה ישירה יותר. לכל אחת מהשיטות יש יתרונות ויש חסרונות, עליהן פירטנו בפרקים הקודמים, ומי שלא זוכר מוזמן לחזור ולהאזין.
בשיטה הדינמית מכניסים קלטים לבלוק הדיזיין, אוספים את הפלטים ומשווים אותם לתוצאה שיצאה מרפרנס מודל. בשיטה הפורמלית, הנקראת גם אימות חומרה, מבצעים אימות של הבלוק על ידי כלים ומודלים מתמטיים. הבדיקה יכולה להיות black box או white box, כלומר, האם אנחנו יודעים, או האם אכפת לנו, ממה קורה בתוך הדיזיין או לא.
אגב, יש גם בדיקת gray box שבה אנחנו יודעים חלקית.
בגרייבוקס בעיקר בודקים את האינטרפייסים של הבלוק. אז כמו שאמר, חלקית.
הכלים בהם משתמש מהנדס הוריפיקציה שייכים לרוב לחברת קיידנס או לסינופסיס. השפות הנפוצות הן System C, System Verilog ו-E. המתודולוגיה השולטת לחלוטין היא UVM. למתודולוגיה זו יש אקוסיסטם גדול, ולכן יש ספריות של בלוקים נפוצים מוכנים לשימוש, דבר המקצר את זמן הפיתוח ומונע בעיות סביבה היכולות להיווצר מקידוד לא מספיק בשל.
תאמין לי, אין כמו רפרנס טוב כדי לקצר את זמן העבודה.
שי יודע על מה הוא מדבר. עוד מושג שכדאי להכיר הוא Verification IP. אלו בלוקים מוכנים שאפשר להכניס לסביבת הבדיקה, הבודקים פונקציונליות מוגדרת מראש וידועה כמו פרוטוקולי תקשורת ודומיהם.
לאחר שכל בלוק נבדק בפני עצמו, מתבצעת אינטגרציה של מספר בלוקים להיררכיות לוגיות גבוהות יותר, עד כדי שמגיעים לרמת הפול צ'יפ. ברמה זו מריצים טסטים וסימולציות כדי לבדוק חיבוריות, תקשורת בין בלוקים ובכלל טסטים ברמה מורכבת יותר. אם בלוק הניח הנחות שגויות על הממשק עם בלוק שכן, זה המקום למצוא את זה. בהרבה חברות מתבצעת במקביל גם הרצה של בלוקים בודדים, או כל הצ'יפ אם ניתן, על גבי FPGA על ידי מהנדסי האמולציה. בדיקה על גבי FPGA יותר קרובה לאיך התנהג הצ'יפ הסופי וגם הרבה יותר מהירה מסימולציות תוכנה. ישנן חברות שנעזרות בחברות צד שלישי לצורך בדיקה נוספת בלתי תלויה של בלוקים או של כל הצ'יפ. אז דיברנו על השלב הלוגי, ועכשיו הגיע הזמן לקצת יותר ברזלים. בואו נדבר על שלב היישום הפיזי. שלב זה הוא המקום שבו הופכים את קוד ה-RTL לבלופרינטס. נטליסט, שאפשר להעביר למפעל הייצור כדי שייצרו בפועל את הצ'יפ. נאמר כאן שבמהלך תהליך הסינתזה אנחנו מאבדים את קוד ה-RTL, מוסיפים לו פיצ'רים נוספים שמופיעים רק בנטליסט שקשורים ל-DFT לדוגמה, וממשיכים הלאה לכיוון יצירת נטליסט שלם. בגים הנוצרים בשלב זה הם תלויי מימוש פיזי, כלומר, אותו קוד RTL יכול להיות ממומש בפרויקט אחד בלי שום בעיה פיזית, ואילו בפרויקט אחר יופיעו שגיאות כתלות בשינוי של הליך הייצור, הספריות, או אפילו רק שינוי של הזזת הבלוק כמה מיקרומטרים ימינה בפלור פלן.
או שמאלה.
צודק. בגים בשלב זה הם יחסי נדירים בהשוואה לשלב הלוגי. כי עם כל הכלים המתקדמים היום, בגים במימוש הפיזי הם בעצם בעיות מימוש שלא נתנו עליהם את הדעת, או שלא הבינו אותם נכון, ומתפספסו עד שהגיעו ליצור. ישנן מספר דוגמאות לבעיות מימוש. בראש ובראשונה, כמובן, בעיות טיימינג. כלומר, ישנן מסלולים ארוכים מדי, כשהבקנד לא סגר להם טיימינג כמו שצריך. זה יכול להיות מסלול חדש בפרויקט, או מסלול שהיה קיים גם בפרויקטים קודמים. מסלול קיים יכול להיות פתאום ארוך, בגלל שנוספה לוגיקה במסלול, או שהתדר עלה, או שהיה שינוי של הפלור פלן או הספריות, או שכלי הסינתזה שם את התאים במקומות אחרים מהמקרה שבו לא הייתה בעיה. תיקון נפוץ לבעיה טיימינג הוא שפה של רמת דגימה באמצע המסלול הלוגי. בג לוגי קלאסי שיכול להיווצר בעקבות תיקון כזה, הוא לדגום את הסיגנלים שעשו בעיות לסינתזה ולא לדגום את כולם.
גם הערכה לא נכונה של השטחים של כל בלוק ובלוק היא בעיה נפוצה. שטח מושפע מכמות הלוגיקה שצריך לשים. לוגיקה, אשר הדיזיינר כותב, והוא צריך לדאוג שהיא תהיה חסכונית בשטח. שטח מושפע גם משערים ובלוקים שמוסיפים בסינתזה, כמו באפרים גדולים שעוזרים לסגירת מסלולי טיימינג, או בידוד. שטח גדול יכול לגרור לירידה ביילד, דבר המתורגם לכסף רב שהולך לאיבוד. בנוסף, בפרויקטים שיש מגבלה של שטח הנובעת מתהליך הייצור, או שהצ'יפ מוטמע בתוך מערכת של חברה אחרת ויש מגבלת מקום, פריצה של מגבלת השטח היא בעייתית מאוד עד כדי עצירת הפרויקט.
יתרון לבעיית השטח היא, במקרה העצוב, להוריד פיצ'רים ובכך לצמצם את הלוגיקה. בעיה נוספת היא רעשים וכל נושא סיגנל אינטגריטי, רעש אדמות, רכיבי תקשורת RF והפרעות אחרות. אם לא מתייחסים להתיישנות הצ'יפ, גם זו בעיה שיכולה להופיע. התיישנות הרכיב באה לידי ביטוי בכמה דברים, כגון מפלי מתח, על התנגדויות פרזיטיות שגדלות ואינן זניחות עוד. לא הייתם רוצים שהצ'יפ שלכם שהולך לרכב, אחרי 4 שנים פתאום יפסיק לעבוד ויש פה סיכון גדול לחיי אדם. לכן כחלק מהתהליך הזה, מבצעים המון בדיקות שקשורות לזיוף חיי הצ'יפ ותחינתו, עולם שנקרא ברנין.
בעיות יכולות לקרות גם ברכיבים אנלוגיים. מימוש אנלוגי ללא התחשבות נכונה במגבלות הייצור, שהם יכולים להיות סטייה בגדלי רכיבים, וקטור שינויים ועוד, מקורות רפרנס לא מיוצבים, חוסר במעגלי הגנה, אי התייחסות לתחומים לא לינאריים של משדר, שזה יכול לקרות בשידורי תקשורת בקצוות התחום הדינמי, ועוד הרבה 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 בעיות שיכולות לקרות בתחום הרחב של העולם האנלוגי.
ניתן כמה דוגמאות לבעיות של בורד דיזיין. מיקום לא נכון של פדים ופורטים, שלו את מלנוקס על הצ'יפ הראשון שלהם. בעיות קירור, לכל צ'יפ ישנה הגבלה של הספק מקסימלי, פריצה שלו יכולה להיות מאוד בעייתית. תחשבו על צ'יפ לפלאפון שזולה לספק, גומר את הסוללה, ובין היתר כתוצאה מכך מתחמם ממש מהר. היד של המשתמש יכולה להיחוות, ולכן תגרור הפסקה של השימוש במכשיר על ידי המשתמש.
בניגוד לאינטרס של היצרן.
בניגוד לאינטרס של היצרן. דוגמה נוספת היא צ'יפ שמוטמע במערכת של חברה אחרת. אם הצ'יפ פורץ את מגבלות ההספק המתוכנן שלו, יהיה קשה לקרר אותו, וזה יכול ליצור סיכון למערכת כולה. בעיות הספק בזמני פיק של זרם, מעגלים ממותגים בברסט, יכולים לגרום לבלי מועץ בגלל זרמי פיק גבוהים והצירה מהירה שלהם.
בעיה נוספת שיכולה להתקיים בבורד דיזיין היא אי עמידה בדרישות. אם תהיה קרינה שלא עומדת בתקן, או שיש דרישה לעמידות למים או לאבק, והדרישות לא מתקיימות, יהיה לנו שם בגים. אז איך מוצאים את הבעיות האלה?
בעולם הפיזיקל דיזיין, כלי הסינתזה השונים מייצרים דוחות עבור כל שלב, וגם מכילים את הבעיות, ההפרות, ויוליישן שנוצרו בתהליך הזה. ההפרות הן תוצאה של אי עמידה בסט האילוצים, constraints, שמהנדס הבקן הגדיר לכלי. אם ההגדרות וסט האילוצים הוגדרו היטב, הכלים ימצאו המון בעיות וידפחו עליהן. לכן בימינו, בחברות המפתחות צ'יפ גדול ומורכב, שעובד בפרוסס מתקדם, מהנדס בקן טוב ששולט בכלים הכל כך מורכבים האלו על כל הדקויות שלהן, הוא מצרך מאוד קריטי ואטרקטיבי מכוח המציאות. גם כאן יש חלוקה ברורה לקיידנס וסינופסיס בסט הכלים איתם עובדים. אחד השלבים לפתור את אחת הבעיות שהגדרנו קודם הוא כלי ה-STA, Static Timing Analysis. כאן ימצאו המסלולים הארוכים ביותר שעושים Timing Violations. בנוסף, יש גם הרצות טסטים וסימולציות שונות, למשל, טסטים על הספק, המפותחים על ידי מהנדסי הספק או וריפיקטורים שמתמחים בנושא, גם מהנדסי DFT דרך אגב, סימולציה של הצ'יפ בתנאי רעש רנדומליים לחלוטין, וסימולציות התיישנות הצ'יפ שהזכרנו קודם לכן.
הבקן סיימו לעבוד, ובעצם סיימו לתכנן את הצ'יפ, בתקווה שעד השלב הזה ניפינו את כל הבאגים, ועכשיו הכל אמור לעבוד. אבל סימולציות לחוד ומציאות לחוד. בואו נדבר על שלב הייצור.
הדפסת צ'יפים זה פרויקט מאוד מורכב, וכמו כל דבר בטבע הוא לא מושלם ולא אחיד. הגדרים של הרכיבים יכולים להשתנות קצת, לכלוך ואבק יכולים להפריע, ההפרעות הן מאוד קלות, אבל הן יכולות להשפיע על התהליך העדין הזה. במכונת הליטוגרפיה יש רק דיוק סופי. באגים שקורים בשלב הזה נקראים דיפקטס. בשונה מבאגים שהוכנסו בשלב הפיתוח, כאן לא בהכרח כל הצ'יפים שיוצרו מאותו נטליסט יחוו את אותם דיפקטים, ויש אלמנט של הסתברות מי יחוו את הבעיות בייצור.
בתהליך הייצור לוקחים פרוסת סיליקון, וייפר ומדפיסים עליה המון צ'יפים, כמה שנכנס בפרוסה. אחוז הצ'יפים שיצאו מוצלחים מפרוסת הסיליקון מתוך סך הצ'יפים שיש בפרוסה נקרא יילד. החברות משלמות על כל וייפר, ולכן יילד גבוה אומר ניצול טוב יותר של הכסף ששולם על כל פרוסה ופרוסה. מכיוון שהתהליך יקר מאוד ומורכב מכמה שלבים מעבר להדפסה על הוויפר, ומשלמים על כל שלב ושלב לפי הכמות שטיפלו בה, זיהוי של צ'יפים תקולים תוך כדי הליך הייצור ולא רק בסופו יכול לחסוך הרבה כסף. שי, כיצד מוצאים את הבעיות האלה?
אז כמו שאתה מתאר לך, פשוט עושים עוד טסטינג. בשלב הפרי סיליקון עליו דיברנו קודם, מהנדסי ה-DFT מכניסים כלי בדיקה שמאפשרים בדיקה מהירה של הצ'יפים כאשר הצ'יפ מגיע לשלב הפוסט סיליקון. את הצ'יפים בודקים שהם עדיין על שלב הווייפר, באמצעות סיכות קטנות שנעות על הווייפר במהירות גבוהה, ולאחר מכן, אחרי שאורזים אותו באריזה כאשר הוא חתוך, שלב הפקג'ינג. הבדיקות מאוד מהירות ואוטומטיות, אבל ככל שנגלה את הדפקט בשלב מוקדם יותר, נוכל לחסוך כסף. למציאת דפקטים על וייפר, יש המון מקום לסטטיסטיקה. כמו שציינו קודם, הדפקטים בשלב הזה יכולים להתבצע מגרגיר אבק שנפל על הווייפר בתהליך הליטוגרפיה. גם כאן יש סטטיסטיקות. בסופו של דבר, איך אומרים מהנדסי הטסט, במקום שיש דפקט אחד, יש הרבה דפקטים. הצ'יפים על הווייפר ולאחר האריזה מבצעים כאמור סט בדיקות מהירות הנקרא טסט פרוגרם. בתהליך הטסט פרוגרם מבצעים את כל הבדיקות עליהם דיברנו בפרק ה-DFT, ונרחיב עליהם גם בהמשך שנגיע לדבר עם טסט אינג'יניר. לחלקכם זה אולי נשמע קצת משעמם, אבל כדאי שתדעו שאיכות הניטור והבקרה של הצ'יפים החדשים המורכבים שיוצאים בשנים האחרונות נהיה דבר שמאוד קשה לבצע, וכך צ'יפים חצי אפויים מגיעים בסוף ללקוחות, למרות שכתוב עליהם שהם עברו את כל הטסטים. הנושא הזה אף קיבל שם משלו, SDC, Silent Data Corruptions, כלומר, קורה תקלה בחומרה שלא ניתנת לזיהוי, היא מחלחלת הלאה לתוך המערכות, בלי לדעת שהיא קרתה בכלל. דוח שפרסמה חברת AMD בשנת 2020, קבע שזיכרונות המחשב המתקדמים הם בערך פי 5.5 פחות אמינים מהדור הקודם שלהם. מטא, גוגל, אמזון ושאר ספקיות הענן הגדולות מתקשות בנושא ה-SDC מאוד. אם עדיין לא השתכנעתם על גודל הבעיה, נספר לכם שמטא וגוגל חברו יחד בצוותים משותפים, איזו הפתעה, כדי לחקור את הבעיה ולהציע פתרונות איך לזהות את אותם צ'יפים תקולים. לדוגמה, בגלל שהלחות בחדר השרתים הייתה גבוהה ולו לרגע אחד, קיבלנו תקלת חישוב שמאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי לשחזר. כמה מילים על פוסט סיליקון. דיברנו על תהליך הייצור, שהדוגמאות חוזרות ומתחילות להיבדק על הטסטרים, אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה אם הצ'יפ עושה את עבודתו. לאחר שהצ'יפ עבר את תהליך הטסטינג, הוא מגיע לשלב הברינג-אפ במעבדה. כחלק משלב זה, מהנדסי הוולידציה מריצים את הטסטים שהם הכינו ובדקו על הצ'יפ האמיתי ולא המסומלץ. כעת, הצ'יפ רץ בתדר העבודה האמיתי שלו, ולכן ניתן לבצע בדיקות ארוכות יחסית, שבסימולציה תוכנתית לא יתאפשרו, בגלל משאבי מחשוב מוגבלים. זמן טוב למציאת בגים לצערנו הרב שהתפספסו בשלב הפרי סיליקון הוא כאן. לצורך השוואה, טסט שירוץ בסימולציה שעות ארוכות ירוץ על הטסטר פחות משנייה. כמובן שזה משתנה בהתאם למשאבים, לגודל הבלוק בצ'יפ ולאיכות סביבת הווריפיקציה.
כיוון שבטסט על צ'יפ אמיתי אין אפשרות לראות כל סיגנל וסיגנל, לצורך הדיבאג בשלב הפוסט סיליקון מקובל להכניס בדיזיין בלוקים שאינם נדרשים לצורך המוצר הסופי, אלא רק לטובת דיבאג בפוסט סיליקון. בלוקים אלה הם בלוקים של ה-DFT שעליהם דיברנו בפרק קודם, למי שלא זוכר ממליץ לכם ללכת להאזין.
אני רק אתן כאן תיקון קל. כמו שיובל אמר, הבלוקים האלה הם מיועדים לטובת דיבאג, והם יותר במסגרת של DFD, שזה Design for Debug, בלוקים שאמורים לשמש את הוולידטורים, דיזיינרים במעבדה, לטובת הדיבאג של הצ'יפ, ופחות להיבט הטסטבילי. דבר נוסף שקורה בפוסט סיליקון, היא הרצה של הצ'יפ עם תוכנת פירמואר. בשלב הפרי סיליקון, התוכנה לא הייתה מוכנה עדיין, ואילו עכשיו היא כבר בשלב סיום הפיתוח, וזה זמן טוב לבדוק כמה צוותי הפיתוח היו מסונכנים ביניהם, וכמה התיעוד היה מקיף.
אוקיי, אז למדנו מה ההגדרה ומה המקור למילה בג. סיווגנו את כל הבגים לפי השלב בפיתוח והייצור שבו הם קורים, נתנו כמה דוגמאות בכל סוג וסוג, וגם דיברנו קצת על דרכים כיצד למצוא אותם. מה עם הסוג המיוחד שהזכרנו בתחילת הפרק?
האמת שזה אחד הסוגים המעניינים, בג אבטחה. לפני שתקפוץ, אני מזכיר לך שאנחנו מדברים על בגים בחומרה. כלומר, זה בג אבטחה חומרתי ולא תוכנתי.
המצאת מושג עכשיו.
האמת שלא. הסוג הזה תמיד היה. רק שלא היה לה פוקוס, כי היה יותר קל לפרוץ את התוכנה במקום את החומרה. בעשור האחרון פרצו שווקי הענן, האוטומוטיב וגם המטבעות הקריפטוגרפיים, שהעלו אתגרים גדולים בתחום אבטחת החומרה. החומרה מטבעה אינה יודעת מי מכניס אליה פקודות ואיזה דאטה מגיע ב-IO שלה. בנוסף, בתכנון החומרה יש הנחה סמויה שהמשתמש מנסה להתנהג אליה בצורה רגילה. כלומר, משתמשים באופקודים הנכונים, בסדר הנכון, ונותנים את המתחים וההספקים כמו שהוגדרו. כל זה לא נכון שמישהו מנסה בזדון לשבש את פעילות הרכיב.
יש לך דוגמאות?
בוודאי. התחום המסורתי בו נדרשו לבעיות אבטחה הוא תעשייה ביטחונית. חומרה המוגנת משיבוש תדרים או GPS היא דוגמה די מוכרת. בנוסף, ספקי כוח המונעים מהרמוניות מיתוג מעגלי תקשורת לצאת לרשת היא גם דרישה קיימת על מנת למנוע ממשתמש חוץ להבין מתי משדרים או קולטים.
בתחום הענן, נותנים למשתמש מבחוץ להריץ קוד שלו על החומרה של הדאטה סנטר, ולכן החומרה שם היא בסביבת Zero Trust. באוטומוטיב, השתלטות על מערכות הרכב על ידי גורם זר היא סכנת נפשות. במטבעות קריפטוגרפיים יש ארנקים קרים, שאם חשבתם שהם מוגנים מפריצה, אז תסתכלו בסרטון שהוספנו בתיאור הפרק על בחור שפרץ ארנק קר עם 2 מיליון דולר על ידי ביצוע גליצ'ים במתחים.
בגי אבטחה יכולים לצוץ בכל שלב הפיתוח. בשלב הארכיטקטורה, אם לא חשבו על בלוקים לצורכי הגנה, הם לא יצוצו לבד במוצר הסופי. בשלב הלוגי, מימוש לא נכון של בלוקי האבטחה זה obvious. אבל מעבר לכך, טיפול לא נכון באופקודים לא חוקיים יכול לתרום לתגובות לא רצויות במקרים ומנסים לתקוף את החומרה בצורה הזאת. או יותר גרוע, במצב בו בטעות קינפיגור קודים לא נכונים, ואז נכנסים למצב לא רצוי. בשלבי היישום הפיזי והייצור, סטייה של מתחי העבודה מקטינה את התחום הדינמי בכיוון הסטייה, כך שאם מנסים לתקוף את החומרה על ידי הפרעות במתחים או התדרים, גדל הסיכוי להוציא את הצ'יפ מתחום העבודה ולשבש את פעולתו.
באגים בחומרה הם עניין רציני. הם גם המקור לעבודה שלנו, שלי ושל יור. אז אנחנו לא יכולים להתלונן. כמו תמיד, דברים שמתכננים אנשים אינם מושלמים, ולכן צריך לבדוק אותם. בחומרה לוקחים את זה קשה, כי כל באג שנמצא לאחר שלב מסוים, יעלה לחברה המייצרת הרבה מאוד כסף. וזו הסיבה שמשקיעים כל כך בבדיקה של הלוגיקה ושל הסידור הסופי של הרכיבים הפיזיים, לפני השליחה לייצור. כל זה נכון עד שמכונות יכתבו לוגיקה, אבל גם אז מישהו יצטרך לבדוק את המכונות, שהלוגיקה שלהם כתובה נכון, ושהם מוציאים בעצמם לוגיקה נכונה.
במהלך הפרק דיברנו על מכלול כל הטעויות שקיימות בייצור צ'יפים. אני רוצה להדגיש פה שבאגים הם סאבסט של טעויות, שבהם הייתה לנו כוונה מסוימת שהמערכת פועלת בצורה שונה.
אז אתה רוצה להגיד לי שבכל הפעמים שהדיזיינר שלי אמר לי שזה לא בג, זה טייפו, הוא בעצם צדק?
תאמין לי, הדיזיינרים יודעים הכי טוב.
עד כאן Hard Reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בפלטפורמות השונות. פשוט חפשו Hard Reset, קשה לפספס. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו, הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר, במייל שמופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.
אחלה שם יש לה, Grasshopper.